חודש טוב ומבורך. אנחנו מקדישים את השיעור הזה לעילוי נשמתו הטהורה והקדושה של רבי שלום יוחאי שרקי, בן הרב הגאון הרב אורי שרקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו. אנחנו מקדישים את השיעור גם לעילוי נשמת רבי יעקב בר שלום, רבי שלמה בן חנה ניר נגר, וכן נפש רבי יהודה בן עישה, וכן משה ולנסי בן דניאלה. רוח השם יניחם בגן עדן מקדם ויעלה אותם מעלה מעלה ויתן להם תיקון ומנוחה נכונה מעל ומתחת כיסא הכבוד, וכן ירצון ונאמר אמן. אנחנו מבקשים רפואה טובה, שלמה ומהירה לכל בני ישראל ובכללם לנתן הלוי בן רעיה, וכן לתהילה מרים בתנא חנה, וכן לרב החשוב רבי אברהם בן מסעודה טולדנו, וכן לחיים רחמים בן אסתר, וכן הצלחה לכן בת אביגיל ולרבנית החשובה אורה לאה בת רחל חיה. השם ייתן הצלחה לכל בני ישראל באשר הם, בשמחה וטוב לבב, אמן. אנחנו חוזרים ללימוד בדרכי השגת הדבקות בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש בשער עין א'. אנחנו נחזור לקרוא את הדברים ולאחר מכן משתדל להתעמק ולראות איך אנחנו מיישמים את הדברים. כמובן יש לנו כמה מקורות חשובים כדרכו בקודש מהבעל שם טוב הקדוש להביא את המקורות דווקא של הגאונים והראשונים, וכן דברים שמובאים בנביאים ובתנאים הקדושים. בשער עין א' שלוש הנהגות. אני אקרא אותם אם ירצה השם כולם ברצף אחד. הוא אומר כך: מפני מה יזכה לדבקות? מחמת התבודדות מבני אדם, ומחמת שכותב רזי תורה, ומחמת ייחודים, כידוע מהאריזל. וכשיעשה ייחודים, יחשוב באותה שעה בגדולתו יתברך כפי כוחו. וגם שיהיה זהיר בחצות, ולחבר יום ולילה. עכשיו אנחנו צריכים להתעמק בדברים. לכל ההנהגות האלה יש את ההרחבה ואת ההסבר בשני מקורות אצל מורנו הבעל שם טוב הקדוש. המקור הראשון הוא בספר הקדוש כתר שם טוב. שם התורות האלה באות באריכות. ועוד מקום שיש שם הסבר והרחבה זה בספר הקדוש עמוד התפילה. לכן אנחנו נביא משם ונשתדל להסביר את הדברים. קודם כל השאלה, אב המין הראשונה, זה מפני מה יזכה לדבקות. מכאן שדבקות זה דבר שעובדים עליו ושצריכים לזכות לו. לא כל אחד זוכה לו. כלומר, א', צריך להתייגע, זה עבודה. זה לא בא לבד. ב', זה צריך לזכות, צריך שהשם יזכה אותו. צריך להשתדל. אבל מעבר לזה, יש מילה של לזכות. יש עניין של אדם זוכה לדבר הזה. כמובן, עניין של זיכוי זה עניין של להזדקך. שאדם מזדקך, עובד על זה, מתאהר, על מנת לקבל את הזכות לקיים את המצווה הגדולה הזאת, שכן כתוב בתורה הקדושה, ולדבקה בו. כן, הפסוק בדברים אומר, מה הוויה אלוקיך שואל מאימך, כי אם לראה את הוויה אלוקיך ולהבו, וכמובן לקיים כל מצוותיו, ולדבקה בו. זאת אומרת, יש דרישה מהשם יתברך, הוא רוצה את קרבתנו, הוא רוצה להיות קרוב אלינו, שאנחנו נרצה גם להיות קרובים אליו, לא רק לעשות את ציוויו, זאת אומרת, מה שהוא מצווה לעשות, שזה חשוב מאוד, אלא גם כן על ידי הציווי, מלשון צוותא וחיבור, נהיה מחוברים אליו. יש עניין לא רק יראה, יש גם אהבה. אז לכן, הדבקות זו מצווה מן התורה, ובנוסף לזה, יש כמה תנאים כדי לזכות בה. זאת אומרת, יש יגיעה רבה. כפי שאדם צריך להתייגע כדי שיוכל להיות ירא שמיים, וכבר מובא בשולחן ערוך בתחילתו, באורח חיים, הרמו הראשון, כמו שהבאנו בשני השיעורים הקודמים, שזה מצווה. יראת שמיים זו מצווה, ואדם צריך לעבוד, לעמול בה, באותה המצווה, וצריך שכאשר הוא לבד, להזכיר לעצמו שהשם רואה אותו. אחרת לא מתחיל להיות ירא שמיים. וצריך בכל דבר שהוא עושה, לזכור מה רצון השם, ושהשם רואה אותו. נוכח פני השם תמיד, שיביתי הוויה לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. אז אם כן, גם בענייני אהבת השם, בעניין הדבקות בהשם צריך לעבוד. זה עבודת השם. אז הוא שואל, מורנו בעל שם טוב הקדוש, מפני מה יזכה לדבקות? הוא כאן נותן לנו הנהגות שמקרבות אותנו אל המצווה הזאת, שנוכל להיות דבוקים בהשם יתברך, כמו שאמר דוד מלך ישראל, ואני קרבת אלוהים לי טוב. הטוב שלי זה שאני קרוב להשם יתברך. אז זה הדבר הראשון, בהנהגה הראשונה אומר לנו שלושה דברים. מחמת התבודדות מבני אדם, דבר ראשון התבודדות, דבר שני מחמת שכותב רזי תורה, ודבר השלישי ייחודים. שמה תאמר, הרי מי יכול, מה, כל אחד כותב רזי תורה, כל אחד עושה ייחודים, מה זאת אומרת? וכל אחד הוא יכול להתבודד, אין זמן. אז בואו נפרט את הדברים באופן כזה שנבין שזה שייך כן לכולם. שכלואו אומר את הדברים האלה לא רק לתלמידי חכמים גדולים, למרות שעדיף, זה לא יזיק, כן, שכל יהודי יהיה בקי, כן, בכל השס ובכל הפוסקים, ולא יזיק בכלל, לא עם הארץ חסיד, אבל הכוונה לכל מי שמקיים תורה ומצוות כפשוטו, ומשתדל לקיים את השולחן ערוך, אז הוא גם שייך לדבר הזה באיזשהו אופן. אז הדבר הראשון, מה זה התבודדות? התבודדות, יש שני סוגים. הסוג הראשון זה כפי שפעלו הנביאים והראשונים, שזה התבודדות בדממה, בדומיה. לך דומיה תהילה. וההתבודדות של האחרונים זה בדיבור. שאתה מדבר ומפרש כל מעשיך, כל מחשבותיך, רצונותיך, בלבוליך, בפני השם יתברך. שני הדברים הכרחיים. שני הדברים. כמובן שאצל השם יתברך, הדיבור הוא כמו מחשבה, הוא כמו המעשה, הוא רואה את הכל. כן? בוחן כליות ולב. הלא את השמיים והארץ אני מלא, נאום הוויה. זאת אומרת, הוא רואה הכל בשבילו. זה שאני עושה או אני מדבר, זה ביטוי שהוא רואה ושומע, אבל גם את המחשבות שלי והרגשות שלי והרצונות והשאיפות, הוא גם אצלו, זה ממש ממש כסמלה, כמפה פרוסה שהוא רואה הכל. אין אצלו הבדל בין בפנים לבין בחוץ. אבל בכל אופן, הוא מבקש את הביטוי שלנו. זאת אומרת שאנחנו, התפילה שלנו שהיא בכל רם, זה בשבילנו, לא בשבילו. הרי נכון שהוא שומע תפילת כל פה, והוא לא צריך את זה, אבל התפילות שלנו זה לא בשבילו, זה בשבילנו. אנחנו צריכים את הקשר הזה, אנחנו צריכים את הביטוי, ואנחנו צריכים שכאשר אנחנו מדברים, מוציאים מכוח אל הפועל גם דברים שאנחנו לא יודעים על עצמנו. זה, מי אמר את הדבר הזה? אמר את זה רבנו בחיי בן אשר, כן, לפני קרוב ל-800 שנה, בשם רבו הרמב"ן. זו הקושייה הידועה. מדוע, אם השם יודע הכל, למה אני צריך להתפלל בכל? הרי הוא כבר יודע את המחשבות שלי. בוחן כליות בלב, אז למה אני צריך לדבר? למה הוא שומע תפילת כל פה? למה צריך לדבר? הרי הוא ממילא יודע מה אני חושב ומה אני הולך להגיד. למה אני צריך להתאמץ, להוציא מהפה? הבל פיו, הקימת שפתיים הווה מעשה. דיבור והפסק, זה כמו מעשה. למה הוא צריך את זה? הוא לא צריך. זו התשובה. אנחנו צריכים. זה בשבילנו. אז אם כן, יש התבודדות שאדם מדבר בפני השם בשפה שלו, הוא מפרש את דבריו ואת טעויותיו ואת כל מה שמעיק עליו וכן הלאה. ויש את ההתבודדות שמופיעה אצל החסידים הראשונים, אצל רבי עקיבא וחבריו, שהיו שוהים שעה קודם לפני התפילה להתבודדות, ושעה בתוך התפילה להדבקות, לעלייה, ושעה לאחר התפילה להתבוננות, ללימוד תורה. שלוש שעות כל תפילה, גם מנחה, גם ערבית, 9 שעות. הקושייה שעולה בלב כולם כעת, אז נו, מתי למדו? הרי 9 שעות בכל יום, מתי הספיקו ללמוד, מתי הספיקו לעבוד ולהתפרנס? זו השאלה, זו הקושייה של הגמרא, גם בבבלי, גם בירושלמי, במסכת ברכות בדף למד. וכיוון שמתפללים 9 שעות, תורתם איך משתמרת, ומלאכתם איך נעשית. זו השאלה, הקושייה הידועה. מה התשובה? הגמרא גם עונה. אז הגמרא עונה תשובה כזאת, כיוון שחסידים הם, כן, הם מתחסדים עם קונם, הם מתפללים ורוצים להישאר בקרבת השם יתברך בתפילה, אז השם ממהר מלאכתם ומצליח מלאכתם ומשמר. הנוסח של הבבלי, של התלמוד בבלי, זה משמר את לימודם. זאת אומרת, לומדים יותר מהר. רש"י אומר שהלימוד של מה שלוקח לאדם, סוגיה קשה וחושן משפט, לוקח לו 4 שעות, אז הם יכולים להבין בחצי שעה אחרי תפילה כזאת. השם נותן להם הצלחה וזה. זה משמר אותם. והירושלמי אומר, מצליח בידם. זאת אומרת שגם יכולים לחדש. כן, זה ההבדל בין הבבלי לבין הירושלמי. אז ההתבודדות שמופיעה אצל הנביאים ואצל התנאים הראשונים, חסידים הראשונים, תנאים שהיו בתוך בית המקדש השני, לפני חורבן הבית, זאת הייתה התבודדות בלא מילים, שהם מבודדים את עצם מהרעש של העולם, מהרעש החברתי, מהדיבורים של בני אדם, מתדר המחשבות של בני אדם שלא יגיע לתחומם, מבודדים את עצמם, מה שנשארים, אני והוא אושיענה. זאת אומרת, רק הנשמה שלהם עם השם יתברך, בלא רעשי תרבות אנושית. בלא אנושיות, הנשמה. כפי שהשם ברא אותה, בלי רעשים ובלי המצאות אנושיות וכל מיני בלבולים. וגם להתנקות מיום האתמול, מהמחשבות של יום האתמול, מהתרדות. בשביל זה צריכים לבודד את עצמם מאתמול, אפילו מהרגשות של עצמם, והמחשבות של עצמם, והרצונות של עצמם, וכדי שישאר לב אחד לאבינו שבשמיים, רצון אחד לבורא יתברך. וזה אי אפשר, אלא הדבר היחיד שמוחק רעשים חיצוניים ופנימיים, זה לך דומיה תהילה. זה דממה. הדממה מוחק, עושה חלל חדש, להוציא את הרעשים ואת כל המחשבות והרצונות וכן הלאה. וזה התבודדות שזו הכנה לתפילה. לזה מתכוון כאן, במקרה שלנו, מורנו הבעל שם טוב הקדוש, והסוגיה בגמרא, במסכת ברכות בדף למד, שעוסקת בזמן. כמה זמן צריך להתבודד? הרי שעה כתוב. הרי כתוב שעה, היו מתבודדים שעה אחת. אז מה קושייה יש כאן? אז השאלה היא, האם זו שעה מועטת? הרי תחילת שעה גם כן חלק מהשעה. תחילת היום ככולו, תחילת החודש ככולו, תחילת שנה ככולה, כתוב בגמרא בראש השנה. אז גם כן תחילת שעה כשעה, אולי זו שעה מועטת, שעה משהו שאדם צריך כדי לאפס את הנפש שלו ואת כוחות הנפש בפני השם יתברך. אז זה דעה של כמה וכמה פוסקים, למשל המגן אברהם, פוסק כך, ויש כאלה שאומרים לא, שעה שלמה, שעה בדיוק. על כל פנים, רוב הפוסקים האחרונים, החל מרבנו הבית יוסף, בעל השולחן ערוך, והכסף משנה, אומרים שעה מועטת זה טוב. הלוואי שעה שלמה, אבל שעה מועטת גם טוב. אז קודם כל, איך אדם יזכה לדבקות בהשם יתברך? אלא אם כן, הוא מפנה את עצמו מהקשרים החברתיים ואנושיים יותר מדי שתופסים אותו ועושים את הקשר עם הבורא מטושטש. צריך לפנות מקום מכל הדברים האחרים. עד כדי כך שרואים שיש הלכה שקשה לקיים, שאסור לנשק ילד ותינוק בבית הכנסת, איפה שיש ספר תורה. למה? להיות שצריך לפנות ולכוון את האהבת, את האהבה שהשם טבע בנו, אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו. מאיפה יש לנו אהבה לאהוב? מזה שהוא אוהב אותנו, הוא טבע בנו אהבה, השקיע בנו אהבה. אהבה רבה אהבתנו, מזה יש לנו אהבה. אז עכשיו אני, יש לי בחירה מה לעשות עם האהבה הזאת. אם לאהוב ממתקים, לאהוב כל מיני דברי הבל, או לאהוב את השם יתברך. זה אהבה ראשונה צריך אליו בתפילה. לאחר מכן, שישאר לי אהבת הבריאות, אהבת המשפחה כמובן, אהבת ישראל. אבל קודם כל, בבית הכנסת, בבית אלוהינו, נהלך ברגש. אז לכן אני צריך לכוון את כל כוחות האהבה לכיוון אחד. לחבר אותם לשורש של האהבה. אחר כך אני יכול לכוון את זה לשאר הבריאות. אבל אם אני מפזר, כן, את האהבה הראשונה שאני צריך לחבר בבוקר, בתפילה, לצדדים, אז לא יישאר לי. זאת אומרת, התדר לא יהיה כל כך חזק. אז לכן צריך התבודדות, לפנות מקום ולכוון את כל האהבה לכיוון אחד. אז אם כן, על ידי זה אפשרית הדבקות. להידבק בשם יתברך. ששני כמו הדבקות זה כמו דבק. ששני דברים נדבקים ביניים אחד. המילה דבקות מופיעה בפעם הראשונה בחומש בעניין של איש ואישה. הזוג הראשון. ודבק באשתו, ומה התוצאה של זה? והיו לבשר אחד. מכאן שפעולת הדבקות פועלת אחדות, פועלת התכללות שני דברים בהוויה אחת. אז זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני ענף שלו, חלק אלוה ממעל, אני חלק, אבל אני צריך להתחבר אל הכלל. אז זה, בשביל זה צריך את הדבקות. ואם אני אבזבז את כוחות האהבה וכל מיני דברים אחרים, כוחות נבראים לא יישאר לי. לכן אני צריך לבודד את עצמי מכל הצדדים, מכל העניינים, מכל הבלבולים, מכל התדרים האנושיים של דיבורים ומחשבות וזיכרונות ורגשות ומחשבות ורצונות. שאיפות וכן הלאה. על ידי זה אני יכול לזכות לדבקות, וזה שייך לכל יהודי. אחרת הגמרא לא הייתה מביאה את זה, ואחרת השולחן ערוך, הטור והשולחן ערוך לא היו מביאים את זה להלכה, ואור החיים בסימני צדיק א' וסימני צדיק ח'. לכן זה לא עניין של חסידות, זה עניין של הלכה. אז על ידי מחמת התבודדות מבני אדם, עכשיו זה השעה שאני חופשי מבני אדם. אני עכשיו איתו יתברך. אבל אם אני צריך לעלות עם כל הבני אדם שאיתי, עם המחשבות שלהם והרצונות שלהם והדיבורים שלהם והשטויות שלהם, בסוף זה כל כך כבד שאני לא עולה בכלל. אני נשאר איתם. אז זה זמן שבסדר, חופש. יש לך חופש מבני אדם. שעה ביום, מה? שעה מועטת לפני, שעה, זהו. חוץ מזה, אחרי התפילה, בסוף התפילה אתה כבר מתחיל להביא את הרשימות שלך, כן? מסדר חולים, כן? וחשבונות בנק, להתחיל לבקש ממנו על זה ועל זה ועל זה, לפחות בהתחלה, כן? שתהיה לבד איתו. אז אם כן, מחמת התבודדות מבני האדם. הדבר השני, מחמת שכותב רזי תורה. טוב, ידוע, אם אנחנו מדברים על רזי תורה כבמונה, במובן של סודות התורה, אז זה מאוד קשה שכל אדם פשוט יכתוב, כי קודם כל צריך לדעת תורה, וצריך לדעת בכל מכמני התורה, וגם אם הוא לא יודע הלכה, וזה גם לא נקרא שהוא מבין גם כן, בפנימיות התורה. אז איך זה יכול להיות שייך לכל יהודי? אלא רזים, יש הרבה רזים. אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, יש רזי, רז זה דבר דק, בדקות, בפנימיות. אז הוא אומר, יש שלושה מובנים בזה. יש סודות הבריאה, העולמות. יש סודות הזמנים. יש סודות הנשמות. הסודות ששייכים לעולמות, זה לומדים בחוכמת הקבלה. הסודות ששייכים לזמנים, אז אפילו בחלקים אחרים של התורה אפשר לקבל הערה והשגה בזה. והסודות, סודות הנשמות, זה שייך לנשמה הפרטית של כל אחד. לפעמים אדם שלא למד בפנימיות התורה, יש לו תובנות והשגות פנימיות ששייכות לנשמתו הפרטית. ואם האדם כותב את זה תוך כדי הלימוד, יש לו איזה הבנה מסוימת או אפילו שאלה, גם זה נכלל בזה שהוא כותב רזי תורה. זאת אומרת, יהודי באופן כללי שלומד ולא כותב, אי אפשר להגיד שהתורה שלו היא ממש תורה בעיון. עד שהוא לא מקשקש בספרים שלו, בעיפרון כמובן, אז זה לא שלו, זה לא תורה שלו. כאשר הוא כותב, סימן שהוא הבין, כיוון שהוא משתתף עם זה, שהוא עוסק בזה, הוא מונח בזה. אבל אם הוא קורא ואחר כך סוגר את הספר ונגמר, אז זה לא סימן שזה חלק ממנו. אז אני יודע שיש אנשים שחושבים שזה זוועה, שזה בטח אסור, למרות שאין שום הלכה כזאת. מה זה, לכתוב בתוך הספרים? אני זוכר שאני הייתי פעם מברך, הייתי נוסע באוטובוס בקו 25 לישיבה לפני החתונה, והיה לי מחדד ועיפרון, ובתוך הגמרא אני הייתי מסמן דברים ומקשקש קצת. וישב לידי איזה איש שלא נראה כאדם דתי, או שפותח סוג של ספרים כאלה, ופתאום הוא הזדעזע כולו, פתאום היה לו התקפת יראת שמיים נפלאה, ומסתכל עליי שאני אברך שם פשוט, כותב, הוא אומר, מה? תתבייש לך, אתה בחור ישיבה, ואתה כותב ומקשקש בספרים. אז אמרתי לו, אבל איפה זה כתוב שאסור? הוא אומר, אסור, אסור, אבל איפה? אסור. עכשיו תדעו לכם שאם רשי לא היה מקשקש סביב הגמרא, לא היה לנו רשי. למה זה מסביב? אם רבותינו הקדושים, גאוני אשכנז, בעלי התוספות, לא היו כותבים מסביב לגמרות, לא היה לנו תוספות. אם רבנו חננאל, כן, הגאון, הוא לא היה כותב מסביב, אז לא היה לנו רבנו חננאל על השס. ורוב רובם של גדולי ישראל כתבו בדיו על גיליונות, לכן יש גיליון השס כתוב, על הגיליונות מסביב. ואנחנו, ברוך השם, היום יש לנו את העפרונות האלה, ואפשר למחוק אם רוצים. ואפשר תמיד לסמן ולקשקש, ואפילו יש פנקסים, כידוע פנקס פתוח ויד רושמת, לפעמים הפנקס רושמת ויד פתוח, אז יש לנו את האפשרות שאדם יסכם את הלימודים שלו, יסכם את ההלכות שהוא לומד, יסכם את הסוגיות, ועד שהוא לא עושה את זה, הוא לא קנה תורה, הוא קרא, אבל לא למד ולא קנה את הדבר. לכן בישיבות תמיד עודדו אותנו לכתוב חידושי תורה וסיכומי הסוגיות. לא רק בש"ס ופוסקים, בגמרא ובהלכה, אלא גם שלומדים מוסר או שלומדים חסידות וכן הלאה, לסכם. או לפחות את הנקודות המרכזיות, ולפעמים עם משקושיות, ולפעמים אדם רוצה לכתוב, להוסיף משהו משלו, יתעורר על ידי זה. יתעורר על ידי הלימוד, כל סוגי הלימוד, הוא יתעורר למשהו, בעניין של עבודת השם, בעניין של תובנה בתורה, שיכתוב את זה. ככה מעודדים אותנו בישיבות הקדושות. אז לכן, גם זה נכלל בעניין של רזי תורה. שיהודי כותב, הוא לבד עם מה שהוא כותב. הריכוז שלו הוא כל כך גבוה. החמימות שיש אצלו בלב ובמוח, הנשמה מתלקחת, שהוא מקולט השגות רוחניות, אלוקיות, קדושות של תורה. וזה נחשב להתבודדות גם כן. זה נחשב לדבקות. באותו רגע הוא דבק בתורה הקדושה. לכן כל יהודי צריך שיהיה לו קצת את הרגע הזה, איך קוראים לזה, רגע אינטימי, הפנימי, שהוא כותב והוא דבוק בנותן התורה והוא מקבל תורה ממנו. זה דבר חשוב מאוד, ועל ידי זה הוא זוכה לדבקות. הדבר השלישי שהוא אומר זה מחמת ייחודים. ייחודים, מה זאת אומרת? ייחודים זה שייך לאותיות, שייך לכוונות הקדושות וכן הלאה, איזה כל יהודי פשוט יכול. א', יש כל מיני אופנים של ייחודים. ב', יש ייחוד אחד, שזה הלכה וחובה על כל יהודי, שזה שיוויתי הוויה לנגדי תמיד. וזה כתוב בשולחן ערוך, ציור שם ההוויה מעל ראשו. זה כל יהודי חייב, כי זה כתוב בשולחן ערוך. ככה רמו מביא באורח חיים בסימן א', כל יהודי צריך להזכיר לעצמו שם הוויה שיעיר עליו מעל ראשו, כמו פנס, כמו נר השם נשמת אדם, שם של ארבע אותיות, שם העצם, שם הוויה הקדוש, שיעיר עליו והוא מזכיר לו את קרבת השם. כי הרי אין לנו אפשרות להידבק בהשם יתברך באופן גשמי. הרי השם יתברך אין לו גוף ואיננו גוף ולא ישיגהו משיגי הגוף. אז איך אנחנו יכולים? מה מייצג את השם יתברך בעולמנו? חוץ מהנשמה עצמה שהיא חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים. אבל איך אני יוצר קשר עם הנשמה? זה דרך השם שלו. דרך שמותיו יתברך שהוא נתן לנו כדי שנתקשר איתו. שאתה נותן למישהו את הכרטיס, סימן שאתה רוצה קשר איתו. שם כתוב השם שלך. מי שאין לו כרטיס, מה הוא נותן? תן את הטלפון שלו. היום נותנים מספרים, כבר לא נותנים אותיות. תראו איזה הידרדרות. אפשר להפוך מספרים לאותיות. אבל בשביל מה הוא נתן לך? נתן לך את זה שהוא רק שלך. אתה טועה במספר, אתה מגיע למישהו אחר. אתה טועה באות, אתה מגיע למשהו אחר. אז למה הוא נותן לך? כדי שתהיה בהתקשרות איתו, בדבקות, מפני מה יזכה לדבקות. אז זאת אומרת שיש ייחוד אחד ששייך לכל כלל ישראל וזו הלכה. שיוויתי הוויה, שם ההוויה, לנגדי, מעל הראש, בגובה התפילים, תמיד, בכל מצב, להזכיר לעצמך. ויש עוד עניין שגם נקרא ייחודים, שזה לא שייך לשמות ואותיות. שאדם עושה כל פעולה בעולם ונזכר בהשם יתברך, הוא עושה ייחוד בין פיסת הבריאה לבין הבורא. הוא מחבר מה שהוא נוגע, מה שהוא בא במגע איתו, לבין השורש, השם יתברך. ברגע שנזכרת בקדוש ברוך הוא, עשית ייחוד, זה נקרא ייחוד. כל קשר בעצם זה ייחוד. למשל, כשאדם אוכל, אז יש פה ייחוד של שני דברים. המאכלים, מהדומם, הצומח והחי, והפה שלך. אחר כך אתה מכניס את זה פנימה, והיו לבשר אחד. נעשה התקללות. זה ייחוד או לא? כשאדם קורא משהו, החומר של האותיות נכנס דרך העיניים, ועולה למוח, ונעשה חומר מחשבתי רוחני. זה ייחוד או לא? כל ראייה זה ייחוד. אבל אם אתה נזכר בהשם יתברך, ובמיוחד בשם ההוויה, זה כבר נקרא ייחוד עילאה. ייחוד היותר עליון. עם כוונה. אז לכן כל יהודי יכול להיזכר בהשם יתברך בכל דבר שהוא עושה. כל יהודי יכול. צריך רק לעבוד על זה. קצת להזכיר לעצמו ולעמוד על זה ולהתייגע. ולא להגיד מה אני עכשיו אתחיל לזכור את השם. העניין זה שאדם לפעמים מחליש את עצמו. אבל אם אדם לוקח את זה ברצינות, הולך עם זה עד הסוף, אז כל רגע הוא יודע של רגע של ייחוד, ועל ידי זה הוא זוכה לי דבקות. עכשיו, נותן עיצה נוספת. בהנהגה ב' הוא אומר, וכשיעשה ייחודים, יחשוב באותה שעה, בגדולתו יתברך כפי כוחו. רגע, לא אמרנו שייחודים מספיק לזכור את השם עצמו או את השם הזה שם הוויה. כאן הוא אומר, יחשוב באותה שעה בגדולתו יתברך כפי כוחו. מדוע הוא אומר כך? כיוון שיש סכנה שאדם ייכנס לשמות האלה באופן טכני. וזו סכנה גדולה מאוד שהבעל שם טוב הקדוש יתריע על כך. שמות הקודש דבר גדול מאוד, זה נוכחות פני השם, אור פני השם. לא יכול להיות שתיקח כמה דפים ותעשה ככה, ואתה חושב שעשית ייחודים. האותיות לא קמו לא התרוממו מהנייר. זה אותיות שנשארו דבוקות שחור על גבי לבן בנייר, לא אלו אל המחשבה, ולא נכנסו אל הנשמה. לכן התרופה לדבר הזה, כדי שזה לא יהיה חלילה משהו טכני, כי הרי האותיות הקדושות יש להם נשמה, האותיות יש להם גוף ויש להם נשמה, צורה חיצונית ואור, אור השכינה בפנים. אם אתה מתייחס גם לזה באופן חיצוני, יש סכנה גדולה. אז לכן הוא אומר, באותו רגע שאתה רואה את האותיות, אתה צריך להכניס לעצמך מחשבה, אתה צריך למשוך על עצמך מחשבה, להזין את עצמך עם מחשבה שהיא גדולתו יתברך, שזה מייצג את השם יתברך והוא אינסוף, ואתה נברא, ואתה צריך לעבוד אותו, להתאים את עצמך אליו, שזה לא משהו טכני, זה לא צורות טכניות. ולכן זה מה שזה בעצם, מה שאומר הרמ"א בשולחן ערוך, שלפני התפילה אדם צריך לפחות, המינימום, כדי לקיים את ההכנות לתפילה, היכון לקראת אלוקיך ישראל, שזה מצווה מן התורה, הכנה לגישה אל השם יתברך, היכון לקראת אלוקיך ישראל, המינימום זה לחשוב בגדלות הבורא ובקטנות עצמו. נוסח אחר, שפלות עצמו. כלומר, אני צריך להרער שאני עומד בפני מלך גדול שהוא אינסוף ברוך הוא. ואני נברא, אני ענף שלו. אז יש פתאום, איך אומרים? פרופורציות. אז אני יכול לאפס את עצמי ולעמוד, כן, כעבד בפני רבו. ולא כאחד שבא להגיש רשימות ותביא לי ותביא לי ותביא לי. הב לי, הב, הב. אלא להרער בגדלות הבורא ובשפלות עצמו. אז זאת אומרת, זה בדיוק. העצה של השולחן ערוך. אז לכן, גם כשאתה עושה ייחודים, שאתה לא תחשוב שאתה מקופל האלוקי, שאתה מזיז כל מיני דברים, לא, 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 רגע, רגע, רגע. אתה נברא פשוט, אתה חייב לכבוד המלך, והאותיות האלה הם לא אותיות צורות טכניות שאתה משחק איתן, הם לא שלך. תהרער בכבוד הבורא. לכן הוא אומר, כשיעשה ייחודים, יחשוב באותה השעה, בגדולתו יתברך כפי כוחו. הציור שאדם יצייר לעצמו, נוכחות פני השם מולו, זה יהיה לפי כוחו. כל אחד יש לו כוח אחר. כל דבר שאדם יצליח בזה, הוא מתייגע, זה טוב, רצוי לבורא יתברך. הוא לא חייב את הציור של זולתו. הוא לא חייב ציור שראה אצל הספרים, אצל הצדיקים הגדולים. מה שאתה יכול. אני עומד בפני המלך, זה טוב. הדבר האחרון שהוא אומר לנו, והנהגה ג' שני דברים הוא אומר, וגם שיהיה זהיר בחצות. מה זה חצות? אז הוא מתכוון, ואחר כך הוא מוסיף, הוא לחבר יום ולילה בתורה ותפילה. הוא מתכוון שכמו שכתוב בטור, בפרק ב', באור החיים, שצריך לכוון תמיד את התפילות וגם תיקון חצות למשמרות המתחלפות, לפי משמרות שהיה בבית המקדש של כהנים בבית המקדש, וגם שהן מכוונות כנגד משמרות המלאכים, שיש 12 שעות של היום ו-12 שעות של הלילה, והאמצע זה נקרא חצות, שחוצה את הלילה לשניים, מליל ללילה, ושמה זה זמן שנקודה הכי שחורה, הכי של כיסוי האור, כן, בחושך הלילה, ושמה צריך לזכור את השכינה, את גלות השכינה. אז לכן, הוא אומר, שיהיה זהיר בחצות. איך מחברים, איך בדרך כלל יהודים תופרים את הזמנים. כל התפילות שלנו זה תמיד בתקופות המעבר. זאת אומרת, בין השש שעות של היום, מחצות לילה, עד עמוד השחר זה שש שעות. בין עמוד השחר עד הנצח חמה זה זמן מועט. מתי אנחנו מתבללים? שמה. בשעה השביעית. שש שעות הלילה, אחר כך אנחנו, נקודת המלכות, נקודת המעבר בין שחור לשחרית, זה נקרא שחר. שמה באמצע אנחנו תופרים את התפילה, תופרים את הלילה והיום. נכנסים בלילה, כן, לבית הכנסת, יוצאים ביום. אנחנו חיברנו, נכון? על זה אומר דוד המלך, אני מעורר את השחר ולא השחר מעורר אותי. אני קם לפני כוחות הטבע. מה, כוחות הטבע יגידו לי מה לעשות? למה מי הם? אני בחילה בריאה, השם ברא אותי, שאני, יהיה לי מפתח הזמני. מפתח הזמנים, ואני אני אותם, הוא נתן לי. מקדש ישראל והזמנים. בבית הדין אנחנו קובעים את הזמנים, השם נתן את זה לנו, אשר תקראו אותם במועדם, כמו מסכת ראש השנה אומרת, אל תקראו אותם אלא אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים. חזקיה המלך עיבר ניסן וניסן, לא הודו לו חכמים, אבל מעובר. למרות שזה היה טעות, כל עם ישראל חיכה עוד חודש לפסח. לכן צריך להיות זהיר בחצות, כיוון שגם מנחה, כאשר מתחיל השקיעה, אנחנו מפעלים מנחה, אחר כך כבר נכנס הלילה, באמצע, בין שקיעה לצאת הכוכבים. אחר כך מגיע חצות, השמש היא בנקודה הכי תחתונה בכדור הארץ, אנחנו שמה בחצות, אומרים תיקון חצות עכשיו, זה שנת שמיטה בארץ ישראל, רק תיקון לאה, אין תיקון רחל, כיוון שהמצב של השכינה הוא יותר גבוה בשנת שמיטה, שנה השביעית זה שבת הארץ להשם, לכן לא אומרים תיקון רחל, אבל תיקון לאה אומרים. אז זה הזמן שאנחנו עושים תיקון. תיקון זה כאשר משהו מופרד, צריך לתקן, כמו לתפור, זה נקרא תיקון בלשון המשנה. אז לכן יש כאן, השכינה ירדה ממקומה, מאז חורבן הבית, אז כאשר השכינה ירדה למקום נמוך בעולם האמת, זה נקרא לאה, אבל שירדה יותר למטה, לעולמות התחתונים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם, מלאכים, מר יבכיו, הם בוכים מבחוץ, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם, היא מבחוץ, היא לא בתוך מערת המכפלה, היא בחוץ, כי מחכה לבנים שיחזרו מנחר, אז זאת אומרת שהיא ירדה מתחת לעולמות הקדושה וצריך להרים אותה מחדש. אז על ידי תיקון לאה מעלים את השכינה אל מקומה העליון, ועל ידי תיקון רחל מעלים אותה מהחיצוניות אל הפנימיות. לא, יש הרבה מה לבאר בזה, אבל באופן כללי נאמר כך. אז זה תיקון, על ידי תיקון חצות מתקנים את מה שחצוי לשניים ומחברים אותו לאחד. החיצוניות של השכינה שנקראת רחל והפנימיות של השכינה שנקראת לאה מתחברות ותלכנה שתיהן יחדיו. התפירה הזאת, התיקון הזה נעשה על ידי פעולה שנקראת תיקון חצות. שזה מופיע כבר בזוהר הקדוש אצל התנאים לאחר חורבן הבית ואצל הגאונים ואצל הראשונים. הבעל הטורים מביא את, מביא את זה בפירוף. ו... אומר שגם יהיה זהיר בחצות ולחבר יום ולילה. במה? לא רק בתפילה, שהיא תופרת את הזמנים כפי שאמרנו, תמיד מחברת בין הלילה ליום, בין היום ללילה, אלא על ידי תורה. וזה היה ידוע שמורנו הבעל שם טוב הקדוש, היה לו שיעור בלילה, היה קודם כל אומר תיקון חצות בחדרו הקטן, שבסוף בית מדרשו במז'יבוז', ולאחר מכן היה יושב ללמוד, הוא תמיד היה הולך לישון מוקדם. כן? כל מה שעשה הבעל שם טוב זה הפוך מהמנהגים של הדור הזה. תדעו לכם. כן? קודם כל, כן? אלה, מישהו מונח בכיס של הדור שלו, אז הוא לא התחיל את עבודת השם שלו. האפשרות היחידה לעבוד את השם זה להתנגד למנהגים של הדור שלו. אז הבעל שם טוב הלך לישון מיד אחרי ערבית, לא אכל סעודת הערב, לא היה אוכל ארוחת הערב, והיה קם לחצות, והיה שמח כל היום. מניין שאדם שמחבר את הלילה והיום בתורה ובתפילה, שמח כל היום, איפה זה כתוב? באיזה ספר חסידי כתוב? הגמרא במסכת ברכות, ספר חסידי ידוע, אומרת שכאשר התנאים היו מתפללים בוותיקין אחרי שלמדו בלילה, חוט של חסד היה משוך עליהם, ולא פסיק חוקה מפומק וליומה, לא היה מפסיק החיוך מהפה שלהם כל היום. זאת אומרת שהזמנים, שאדם צריך לחבר את הזמנים לזמנים העליונים, וזה מה שכתוב, מקדש ישראל והזמנים, שישראל מתאימים את עצמם בקדושה לזמנים הקדושים, ולכן, כאשר הבעל שם טוב הקדוש היה אומר תיקון חצות, בהתחלה היה לו קשה, תיקון רחל, ולאחר מכן היה מתחיל להתעורר ולהתעודד בשמחה, בתיקון לאה, אז היה יושב ולומד בדרך כלל זוהר הקדוש, שהוא אומר שלפני התפילה, ללמוד כל התפילות, הוא אומר לימוד זוהר הקדוש, ואחרי התפילה, במיוחד לימוד הלכה, טור בית יוסף ושולחן ערוך. אחרי כל תפילה. והוא היה יושב ולומד, ולאחר מכן יצא על בית מדרשו, באו תלמידיו הקדושים, ולמדו איתו שיעור בזוהר הקדוש. כמובן, לימוד של הבעל שם טוב, זה לא היה משהו טכני, נכון? זה לא היה רק לקרוא וכן הלאה, ולהגיד כל מיני ראשי תיבות בקיצורים כאלה, כמו שעושים בצבא, תחתיצ'ש, תקשטקש, ככה, קטשקיטש, קטשקיטש, וחושבים שזה גיבורים, צריך לכבוש את הארץ כדי להיות גיבורים, לא רק לעשות, להחליף מחסניות ולגרש יהודים חלילה. צריך לכבוש את הארץ, כמו שכתוב בתורה, ולא ישבו בארציך. זה נקרא גיבור אמיתי. אז הוא היה, כל דבר שהיה מלמד בלילות, היה מופיע, היה גילויים אמיתיים, היה עם נשמה. הלימוד זה היה לא רק טכני, היה לימוד עם נשמה. אז לכן הוא אומר שגם יהיה זהיר בחצות לחבר יום ולילה, כי החיבור הזה נעשה לא רק בזמנים ולא גם בעולמות, אלא גם בנפשות, בתוך הנשמה עצמה נעשה החיבור והתיקון הזה, ומפני זה זוכה לדבקות. אני רציתי היום להספיק ללמוד את המקור הנפלא שמביא מורנו בעל שם טוב הקדוש מרבנו יצחק, רבי יצחק דמין עכו, שהביא בשם רבו הרמב"ן, שזה מסורת אמיתית בעניין הזה, אבל אנחנו בעזרת השם נשלים את זה בפעם הבאה, ואנחנו ניגש